יבמות, דף מ"ם ב', מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים, וכן שאר כל אנשים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ושמתי את זרעך כאפר הארץ. תסתכל על השמיים, אתה יכול לספור את הכוכבים? גם זרעך לא יימנה, לא יוכלו לספור את זרעך. אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, כמו שהפסוק אומר, ספר בראשית, פרק ט"ז, פסוק ג', ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע. במדרש, בראשית רבה, פרשה מ"ד אות י', מפרש רב שמואל ברב יצחק את המילים האלה באופן נפלא במיוחד. כשאנחנו קוראים את המילים ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, אנחנו מבינים שאברהם אומר, ריבונו של עולם, לא נתת לי ילדים. אבל מבאר המדרש, אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמר, אתה יודע מי אומר? המזל דוחקני ואומר לי. מה הוא אומר לי? אברהם, אין לי לא נתת זרע. אברהם אינו מוליד. ככה המזל דוחק אותי ואומר לי, אברהם, אין לי לא נתת זרע, לאברהם לא יכול להיות ילדים. כאפר הארץ, ככוכבי השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, הן כדבריך, נכון, המזל שלך צודק. מה? המזל שלי צודק? אתה מבטיח לי בנים כאפר הארץ, ככוכבי השמיים, והמזל שלי צודק, אברהם אינו מוליד? אברהם, בלי ה' אינו מוליד. אבל אברהם, אני הולך להוסיף לך עוד אות לשם שלך, את האות ה'. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ולא ייקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם. אברהם מוליד, ואז ממשיך הפסוק ואומר, כי אב המון גויים נתתיך, לכן אני קורא לך אברהם, ומיד אחר כך, והפרתי אותך במאוד מאוד, כשיקראו לך אברהם. ואז פסוק הבא אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, והקימותי את בריתי, אני הולך להקים ברית ביני וביניך. יהיה בינינו ברית עצומה ביני לביניך, אברהם אבינו. אבל אני רוצה לומר לך יותר מזה, לא רק ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם. יותר מזה, להיות לך לאלוקים. כאן רש"י מבאר, להיות לך לאלוקים, הכוונה שהשכינה תשרה עליך. לא רק עליך, ולזרעך אחריך. דורשת הגמרא מהפסוק הזה ומבארת איתו עם שתי המילים האלה, ולזרעך אחריך. הסבר ראשון להלכה הנפלאה שלמדנו במשנה, שאישה שהתגרשה או התאלמנה מבעלה הראשון ורוצה להתחתן עם בעל אחר, תמתין 3 חודשים. שואלת הגמרא בשלמה יבמה כדאמרן, הסיבה שאדם שנפטר ולא השאיר צאצאים, היבמה לא יכולה להתייבם עד שיעברו 3 חודשים, כבר אמרנו בדף הקודם שההסבר הוא מכיוון שחוששים אולי מעוברת מהבעל הראשון שמת, ואם כן הוא מת עם בנים, הוא ישיר ולד, אולי הוא יהיה בר קיימה, ואשתו אסורה לאחיו, זה אשת אח, רק עם אבא. רק אם הבעל לא ישיר צאצאים היא חייבת בייבום, אבל אם הוא ישיר צאצאים היא אסורה בייבום. אם האח יבוא ויתחתן איתה הוא חייב קראת. לכן תמתין. אל תהיה פחז כמים. איך הפסוק אומר על יוסף הצדיק, והתמהמה? מתינות שווה הרבה מאוד. תמתין 3 חודשים. נראה אולי היא מעוברת. אחרי 3 חודשים, אם לא ניכר עליה שהיא מעוברת, אז היא מן הסתם לא מעוברת, ואז אפשר לייבם אותה. זה ביבמה. אלא שאר כל הנשים, שהייתה נשואה לבעל אחד, התאלמנה ממנו, התגרשה ממנו, מה הבעיה שתתחתן מיד אחר כך עם בעל אחר? ואם הבעל הראשון ישיר צאצאים, אז מה? זה לא יכולה להתחתן עם בעל אחר? בוודאי שהיא יכולה. אז למה שתמתין 3 חודשים? עמי, למה שתמתין? מביאה הגמרא לשני הסברים. הסבר ראשון, אמר רב נחמן אמר בשם שמואל, על פי הפסוק שהזכרנו בפתיחה של הדברים, משום דאמר קרא, להיות לך אברהם אבינו לאלוקים, השכינה הולכת לשרות במיוחד עליך, כמו שאנחנו אומרים בברכה הראשונה של תפילת 18, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, שהקדוש ברוך הוא כביכול משרה את שכינתו במיוחד על אברהם אבינו. אבל ולזרעך אחריך, הקדוש ברוך הוא הולך כביכול להיות לאלוקים, גם לזרעך אחריך, גם על כל אחד מעם ישראל, אבל דווקא בתנאי שזרעך הזה הוא אחריך. מה פירוש הוא אחריך? אומר רש"י, לשון נפלאה מאוד, אין השכינה שורה, אלא על הוודאים. מה פירוש הוודאים? שזרעו מיוחס אחריו. יודעים במדויק, בוודאות, מי הוא האבא של אותו בן. על בן כזה השכינה שורה. והייתי לך לאלוקים ולזרעך אלה שמיוחסים אחריך, אלה שמיוחסים אחרי האבא, יודעים בדיוק מי הוא האבא שלו. להבחין בין זרעו של הבעל הראשון לבין זרעו של הבעל השני, צריך לדעת בין מי הוא אותו ולד. לכן תמתין 3 חודשים, ואז אם היא מעוברת, אז ידעו שהוולד הזה הוא של הבעל הראשון, ואם היא לא מעוברת, אז היא תוכל להתחתן, והוולד שיוולד הוא הבן של הבעל השני. מטיב רבה, יש לי קושיה מברייתא. הברייתא אומרת שמהטעם הזה שצריך להמתין 3 חודשים, לפיכך גר וגיורת, שהיו נשואים גויים, היו אנשים מצוינים, אבל לא יהודים. היו נשואים יחד. הלכו וזכו לחסות בצל כנפי השכינה. התגיירו. צריכים לפרוש 3 חודשים. צריכים להמתין 3 חודשים. והחמי להבחיניקה. אבל עד שיוולד, בכל מקרה, שלו ושלה, של אותו גר ואותה גיורת. למה הם צריכים להמתין 3 חודשים עם הסיבה כדי להבחין מאיזה בעל הוולד הזה? מתרצת הגמרא, החנמי, גם בנוכרי ונוכרית שהתגיירו והפכו להיות יהודי ובת ישראל, גם כאן איקה, יש כאן גם כן סיבה להמתין כדי שהוולד שיוולד יהיה הכר אם הוא נולד מהם כשהם היו נוכרים, או כשהם היו כבר יהודים. להבחין בין זרע שנזרע בקדושה, אחרי שמתגיירו, ואז נדע שהוא בן של אבא שהיה יהודי כשהוא נולד ממנו, לזרע שלא נזרע בקדושה, ואז נדע שהוא בן של אדם שהיה נוכרי והתגייר. צריך להבחין. זה הסבר אחד, בכל אופן, למה ממתינים 3 חודשים? בשביל שנדע על הוולד שיוולד מי אבא שלו. רבא אמר, הסבר שני למה ממתינים. כי אם היא לא תמתין, היא תהיה סבורה שהיא לא מעוברת. חוששים שמה אולי מעוברת מהבעל הראשון. תתחתן עם הבעל השני, היא לא תדע שהיא מעוברת. וכשיוולד ולד, היא תחשוב שהוא נולד מהבעל השני. גזרה משום 4 תקלות שעלולות להתרחש. הראשון, תקלה הראשונה, שמא הבן שיוולד יישא את אחותו מאביו. אולי הוא יתחתן עם אחות שלו מצד האבא. איך ייתכן דבר כזה? אז נקרא מתוך התרשים של הספר מראה יבמות. אדם בשם יצחק התחתן עם אישה. נולדה להם בת בשם אסתר. אחרי זה יצחק התאלמן, התגרש מאותה אישה, התחתן עם אישה נוספת בשם שרה. שרה גם כן התגרשה או התאלמנה מיצחק, והתחתנה עם אחד בשם יעקב, תוך פחות משלושה חודשים. אחרי שהיא התגרשה או התאלמנה מיצחק, הלכה והתחתנה עם יעקב. ואז נולד להם ולד, בשם ראובן. יכול להיות שראובן הוא בן של יצחק, ושרה תהיה סבורה שהוא בן של יעקב. אחר כך ראובן ילך ויתחתן עם אסתר, שהיא בת של יצחק, אביו. היא אחות שלו מאביו. בשביל שלא תצא תקלה כזאת, אמרו, גברת שרה, התגרשת, התאלמנת, אנחנו שותפים בצערך, תמתיני שלושה חודשים, לאחר מכן תנסעי, מאחלים לך את האושר הגדול, את כל האושר שבעולם, מבעלך החדש, יעקב. אבל תמתיני שלושה חודשים, ואז במשך השלושה חודשים האלה, תתוודאי לזה שראובן הוא בן של יצחק, ואז לא תצא התקלה הזאת שהוא התחתן עם אחותו אסתר. תקלה שנייה שעלולה להתרחש, אם לא ימתינו שלושה חודשים, שמה וייבם אשת אחיו מאמו. כדי לבאר את המקרה, נעבור לתרשים הבא. אותה שרה הייתה נשואה ליצחק, התגרשה או התאלמנה ממנו, והיא הלכה והתחתנה תוך פחות משלושה חודשים עם יעקב, ואחר כך נולד ראובן. יש לנו ספק האם ראובן נולד מיצחק, הבעל הראשון, או מיעקב, הבעל השני. הלך. הלכו אותו שרה ויעקב הנשואים ונולד להם בן בשם משה. משה. הם סבורים שיש להם כעת שני בנים, כי הם בטוחים שראובן הוא בן של שרה מיעקב הבעל השני. הוא לא יודע, הם לא יודעים שהוא מהבעל הראשון. עברו 18 שנה. גלגלו את החיים כמו שצריך. והגיע הזמנו של משה להתחתן. התחתן עם אישה בשם מרים. דאבון לב, משה מת ולא השאיר צאצאים. חוששים שם ראובן, באמת, מתוך שליחות וצדקות, ילך לייבם את מרים. הוא יהיה סבור שהוא אח של משה, גם מצד האבא. הוא יהיה סבור שגם הוא בן של יעקב. הוא לא יבין שהם אחים רק מצד האמא, רק מצד שרה. אבל ראובן הוא בן של יצחק, ומשה הוא בן של יעקב, וההלכה היא שייבום אח מייבם את אשת אחיו מהאבא, לא את אשת אחיו מהאמא. עד הרבה, עכשיו זה שראובן ילך וייבם את מרים, הוא מתחתן עם אישה שהוא חייב אליה כרת, זה אשת אח. זאת התקלה השנייה שעלולה להתרחש. רש"י מוסיף שהתקלה הזאת השנייה עלולה להתרחש גם אם גר וגיורת לא יפרשו זה מזו במשך שלושה חודשים. גם עלולה להתרחש תקלה כזאת. נקרא את אותם שמות על גר וגיורת. נאמר שלפני שהם התגיירו, כבר התעברו בוולד, שנזרע שלא בקדושה, ואחרי שהם התגיירו הוא נולד. נאמר, קראו לו בשם ראובן. אותו ראובן, כולם סבורים שהוא נולד והורתו בקדושה. ואחר כך נולד להם עוד ולד, לגר והגיורת, שהוא הורתו הייתה ממש בקדושה, וקראו לו בשם משה. הוא התחתן עם אישה בשם מרים ומת בלי בנים. יבוא כעת ראובן לייבם את מרים. הוא יהיה סבור ששייך מצוות ייבום, אבל באמת אסור לו לייבם אותה. המהרש"א מסביר למה, כי לא שייך מצוות ייבום במקרה כזה. כשהאח הראשון, הורתו הייתה שלא בקדושה, לפני שהתגיירו. ויבוא לייבם, לעבור על איסור אשת אח שלא במקום מצווה. תקלה שלישית שעלולה להתרחש, ויוציא את אמו לשוק בלי ייבום. מה מקרה כאן? נלך גם לפי התרשים מתוך הספר מראה יבמות. שרה הייתה נשואה לאחד בשם יצחק, והתעברה ממנו, רק לא יודעת שהתעברה ממנו, היא מיד מתחתנת עם... התעלמנה או התגרשה, וישר הולכת ומתחתנת עם אדם בשם יעקב, ואז נולד לה ולד, אותו ראובן. היא סבורה שאותו ראובן נולד לה מיעקב. היא לא יודעת שהוא נולד לה מיצחק. אחר כך יעקב ימות בלי בנים, היא תהיה סבורה שהוא מת עם בן, כי היא תהיה סבורה שראובן נולד לה ממנו. זאת אומרת, מה אני צריכה איבום? יעקב מת, הוא השאיר בן. היא לא יודעת שהיא זקוקה לאיבום. תקלה רביעית שעלולה להתרחש, ויפתור את יבימתו לשוק. מה הסיפור? אותו מקרה, שרה הייתה נשואה לאחד בשם יצחק, רק כאן מדובר שנולד להם בן בשם אהרון. אותו אהרון התחתן עם אישה בשם מרים. שרה התגרשה או התעלמנה מיצחק והלכה והתחתנה עם יעקב. היא לא המתינה 3 חודשים, ולכן כשנולד להם ולד, הם סבורים שהוא נולד מיעקב. קראו לו ראובן. האמת היא שאותו ראובן הוא בכלל בן של שרה מיצחק. עכשיו, ברגע שהאהרון מת בלי בנים, יהיו סבורים שהאהרון אין לו אח מהאבא. כי הם לא ידעו שראובן נולד מיצחק. ובעצם הוא אחיו של אהרון, גם מצד אבא וגם מצד האמא. הם יהיו סבורים שראובן נולד לשרה מיעקב. אז הם יאמרו שמרים, שאהרון בעלה מת בלי בנים, גם מת בלי אחים, לא ידעו שיש לו אחים. ואז יפתור את יבימתו לשוק. לא ידעו שהוא צריך לייבם או לחלוץ למרים. בגלל התקלות האלה שעלולות להתרחש, צריך להמתין 3 חודשים, לדעת האם היא מעוברת ואז הוולד שייך לראשון יצחק, או שהיא לא מעוברת ואז אם יוולד ולד הוא יהיה שייך ליעקב. מה קשר רב חנינה, מטיב רב חנינה? אם אתה אמור, למה צריך להמתין 3 חודשים? כדי שלא ייווצר מצב שהבן הזה יישא את אחותו מאביו? אז איך ייתכן שהברייתא אומרת בכולן, כל אותן נשים שחכמים אסרו להם להתחתן או להתייבם, אלא חייבו אותם לקבל חליצה, בכולם אני קורא בהם משום תקנת ערווה, כדי שלא יבוא אדם להתחתן עם אישה שאסורה עליו. ואילו כאן, שאישה שהייתה נשואה עם בעל אחד והתגרשה או התאלמנה ממנו ומתחתנת עם בעל אחר, הסיבה שאסור לה מיד להתחתן אלא היא צריכה להמתין 3 חודשים, זה משום תקנת ולד. לכאורה, מה הפירוש תקנת ולד? כדי לדעת מי אבא שלו. ואם היתה, אם נכונים דבריו של רבא, שיש כאן חשש שמו התחתן עם אחותו מאביו, אז גם כאן, כולו משום תקנת ערווה, הכל זה משום שאדם לא התחתן עם אישה שאסורה עליו. גם במקרה הזה, שאמרו שצריך להמתין 3 חודשים, אישה שהתגרשה התאלמנה מבעל אחד, לפני שהיא מתחתנת עם בעל אחר, כדי שלא יבוא הבן שיוולד להם, מתחתן עם אחותו מאביו. עונה הגמרא נכון? באמת זה הסיבה? ומה שהכוונה כאן בכולם אני קורא בהם משום תקנת ערווה, הכוונה בכולם אני קורא בהם, באדם הזה עצמו שלא התחתן עם אישה שאסורה עליו. לעומת זאת, היי, המקרה, הסיבה שכאן אנחנו אומרים שאישה שהייתה נשואה עם בעל אחד והתגרשה והתאלמנה ממנו לפני שמתחתנת עם בעל אחר צריכה להמתין 3 חודשים, משום תקנת ולד שהוולד לא יפגע בערווה. ולד לא יפגע בו ערווה, שהוולד לא יתחתן עם אישה שאסורה עליו, בדיוק כמו שאמר רבא, כדי שלא יתחתן עם אחותו מאביו. אם כן, הבאנו 2 טעמים, מה הסיבה שאישה צריכה להמתין 3 חודשים מאז שהתגרשה או התאלמנה מבעל אחד, עד שמתחתנת עם בעל שני. טעם ראשון זה הטעם של רב נחמן בשם שמואל, כדי שנדע מי האבא, כדי שתשרה עליו השכינה באופן מיוחד, והטעם השני, כדי שלא יצא אותם 4 תקלות, שהראשון ביניהם שלא יתחתן עם אחותו מאביו. עכשיו הגמרא הולכת ומבארת, בסדר, אז אתה רוצה להבחין, לדעת על הוולד שיוולד, אם הוא בן של הבעל הראשון או הבעל השני, אבל למה צריכים 3 חודשים, ריבונו של עולם, כל כך הרבה זמן? אז ביש, למה תמתין 2 חודשים ותנסה, אני מבין למה לא? דיינו ספיקה, כי כאן יהיה לנו ספק. אי בר 9 לכמה, הוא ייוולד אחרי 7 חודשים. יהיה לנו ספק, אולי הוא בעצם נולד מהבעל הראשון, והוא נולד אחרי 9 חודשים, 2 חודשים. מאז שהיא עזבה את הבעל הראשון, עד שהתחתנה עם הבעל השני, ועוד 7 חודשים עד שהוא נולד. היא בר 7 לבטרה, או שהוא שייך לבעל השני, והוא נולד אחרי 7 חודשים של עיבור. אלא למה שלא תמתין רק 1 חודש, ומיד אחרי זה תנסה? והיא מתלד ל7 חודשים ילדה. אז נדע שהי בר 7 חודשים לבטרה הוא. נולד לבעל השני אחרי 7 חודשים. והיא לתמניה ילדה, אם היא תלד אחרי 8 חודשים, נדע בוודאי שבאמת היא התעברה לפני 9 חודשים. כי 1 חודש לקחת שהתחתנה עם הבעל השני, ועוד 8 חודשים עד שהוא נולד. והי בר 9 לכמה הוא. כי לא יכול להיות שהוא נולד אחרי 8 חודשים מהבעל השני. בכל אופן לא בזמן המשנה והתלמוד, שבזמנם ולד שנולד אחרי 8 חודשים של עיבור לא היה חי. אם בגלל הטבע שהיה באותו זמן, אם בגלל המכשירים הרפואיים הלא משוכללים שהיו אז. אז אם אתה רואה שהוא חי בר קיימה בלי שום עזרה רפואית, אחרי שהוא נולד אחרי 8 חודשים, בוודאי שהוא נולד מהבעל הראשון, והוא בעצם נולד אחרי 9 חודשים. מתרצת הגמרא, הסיבה שאי אפשר להמתין 1 חודש ומיד להתחתן, כי היא נמי לתמניה ילדה, כי גם אם היא תלד אחרי 8 חודשים, זה לא הוכחה שהוא בן של הבעל הראשון. איקה למימר דבטרו, באמת אפשר לומר שהוא בן של הבעל השני. ומה הסיבה שהוא נולד אחרי 8 חודשים? באמת זה היה עיבור של 7 חודשים. ודילמה, השתהה 1 חודש, אולי הוא נולד רק אחרי 1 חודש מהנישואים, אולי היא התעברה רק אחרי 1 חודש מהנישואים. רק אחרי זה היא עבר. והעיבור באמת היה 7 חודשים. לכן צריכים להמתין 3 חודשים, ואז ודאי, נולד ולד, אחרי 7 חודשים בוודאי הוא של הבעל השני, ובטח אם זה נולד אחרי יותר מ7 חודשים, בטח שזה של השני. שואלת הגמרא, בסדר, אי אפשר להמתין 1 חודש, אי אפשר להמתין 2 חודשים. אבל ותמתין 2 חודשים ומחצה מאז שבעלה מת או גירש אותה, ואז תנסה לבעל השני. די לאחר 7 חודשים ילדה, ודאי היי בר 7 לבת ראו, ודאי שהוא נולד אחרי 7 חודשי בו מהבעל השני. והוא לא בן 9.5 חודשים מהבעל הראשון, והיא לשיטה ופלגה ילדה, אם היא תלד אחרי 6.5 חודשים, אז ודאי שהוא מהבעל הראשון. היי, בר 9 לכמה הוא? די בר בתרה הוא, אם הוא נולד מהבעל השני, לכאורה בר שיטה ופלגה לא חי, אחרי 6.5 חודשים הוא לא יכול להתקיים. תרץ את הגמרא, הוא כן יכול להתקיים אחרי 6.5 חודשים. היא נמי לשיטה ופלגה ילדה. היא כלמי מר דה בתרה הוא, יכול להיות ש... הוא נולד מהבעל השני והתעברה, והוא נולד אחרי 6.5 חודשים, זה יכול להיות. דאמר מר, דאמר מר זוטרה, אפילו נוסיף כאן, בזמן המשנה והתלמוד, שלא היה את האפשרויות של המכשירים הרפואיים לקיים ולד שנולד לפני זמנו, אלא הוא נולד באופן רגיל בלי שום כלים של פגים וכדומה. אפילו למאן דאמר יולדת לתשעה, אינה יולדת למקוטעים. היה שני סוגי עיבור. היה עיבור של ולד שנולד אחרי 9 חודשים, והיה עיבור של ולד שנולד אחרי 7 חודשים. אז אפילו אם, לפי הדעה שסוברת שעיבור של 9 חודשים אינה יולדת למקוטעים, לא יכול להיות שהוולד ייוולד תוך פחות מתשעה חודשים. חייב להיות שהוא ישלים 9 חודשים ואז הוא ייוולד. אבל אחת שילדה לשבעה חודשים, יולדת למקוטעים. סוג של עיבור של 7 חודשים יכול להיות גם אחרי, שהוולד ייוולד גם אחרי 6.5 חודשים. שנאמר על שמואל הנביא כשהוא נולד לחנה, ויהי לתקופות הימים הוא נולד. תקופה זה 3 חודשים. מיעוט תקופות, 2, אז זה היה אחרי 6 חודשים. ומיעוט ימים, זה גם כן 2. הכי מעט, כתוב לשון רבים, תקופות, אין סיבה לומר שזה יותר משתי תקופות. כי אם היה יותר משתם היה כתוב. כי כתוב תקופות סתם, הכוונה הכי קצת של תקופות שיכול להיות זה 2. כתוב ימים, לא יכול שזה יותר מיומיים. כי אם זה היה יותר מיומיים, היה כתוב כמה ימים. ימים סתם זה יומיים, אז זאת אומרת שזה היה שתי תקופות ושני ימים. שתי תקופות, כל תקופה זה 3 חודשים, 6 חודשים. שני ימים, אז זה 2. נמצא ששמואל הנביא נולד אחרי עיבור של 6 חודשים ו2 ימים. רואים מכאן שזה היה עיבור של 7 חודשים, והוא נולד אחרי 6 חודשים ויומיים. זאת אומרת שעיבור של 7 חודשים יכול להיות גם 6.5 חודשים. לכן אי אפשר שהיא תמתין 5.5 חודשים. כי אז אם היא תלד אחרי 7 חודשים, אז אמנם זה יהיה ודאי שהוא של השני, כי לא יכול להיות 9.5 חודשים מהראשון של עיבור. אבל אם היא תלד אחרי 6.5 חודשים, ייתכן שהוא נולד מהשני, מהבעל השני, והעיבור היה של 6.5 חודשים, ויכול להיות שזה מהבעל הראשון, וזה אחרי 8.5 חודשים. או אפילו יותר, 9 חודשים, כן, יכול להיות שהתעברה 0.5 חודש לפני שהתעלמנה ממנו, התגרשה ממנו. אז אם כן, אי אפשר להמתין חודש, אי אפשר להמתין 5 חודשים, ואי אפשר להמתין 5.5 חודשים. אז צריך להמתין 3 חודשים, שואלת הגמרא, למה 3 חודשים? ותמתין משהו, שבוע, שבועיים, ומיד אחרי זה תינשא לשני. וכי מלו 3 חודשים, אחרי שיעברו 3 חודשים, מאז שהתגרשה או התעלמנה מהבעל הראשון, לבדקה, כותב רשי, הרי דרך עובר להיות ניכר אחרי 3 חודשים מהעיבור. ואז לבדקה בדדיה כדרך נשים. ואם היא עברה, אם יהיה ניכר שהיא מעוברת, ודאי בר כמה הוא. ודאי שהוא מהבעל הראשון. דהי בר בת ראו, אם הוא מהבעל השני, הקטה לא אהבה מנכר. עדיין לא היה ניכר שהיא מעוברת, דלא מלאו 3 חודשים עדיין לנשואיה. דחסר לה, להוא משהו שהמתינה, חסר לה אותו שבוע או שבועיים שהמתינה. והיא לא מנכר, ואם אחרי 3 חודשים שהיא התעלמנה או התגרשה, לא היה ניכר שהיא מעוברת, ורק לבטרה, אחי, מנקר, רק לאחר מכן זה ניכר, ודאי שהוולד הזה ברבט ראו, ודאי שהתעברה מהשני. מתרץ את הגמרא, אמר רב ספרה, אין בודקים את הנשים אחרי שהן כבר נשואות. למה? כדי שלא יתגלנו על בעליהם. לכן אי אפשר לעשות את הפתרון הזה. שואלת הגמרא, ונבדקה בהילוכה. כותב רשי, מוליכין אותה באפר תיכוח, חול דק, חול כמו חול הים. היא מעוברת היא, פסיעותיה ניכרות ומעמיקות יותר משאר נשים. למה? שהוולד מכבידה. כך מצאתי בתשובת הגאונים, כותב רשי. וזה סוג בדיקה שאפשר לבדוק אותה גם כשהיא נשואה, היא לא מתגנה על בעלה. אמר רמי בר חמה, הבדיקה הזאת אפשר לבדוק, אבל אתה לא יכול לסמוך על הבדיקה הזאת. למה? זה יכול להועיל באישה שאין לה שום סיבה להראות שהוולד שבו היא מעוברת, היא עדיין לא מעוברת בו, אין לה סיבה לשקר. אבל כאן יש לה כן סיבה לשקר, ויש לה אפשרות לאישה בבדיקה הזאת לעבוד על אלה שבודקים אותה. וכאן יש לה סיבה לעבוד עליהם. אישה רוצה שהבן שלה יקבל מהנכסים של הבעל השני, ולכן מחפה עצמה, היא עושה פסיעות קלות יותר, שלא ירגישו שהיא מעוברת לבעל הראשון, כדי שירש בנה בנכסי בעלה השני. אז את הבדיקה הזאת, במקרה שלנו, אי אפשר לבדוק. שואלת הגמרא, אז אם ממתינים מאז שהבעל גירש או מת 3 חודשים כדי לדעת אם היא מעוברת ממנו או לא, אז איך הדקימלן דמעוברת היא? אם כשהתגרשה או התאלמנה, אנחנו יודעים שהיא מעוברת מהבעל הראשון. תנסה מיד. למה תניה בברייתא לא יישא אדם מעוברת שהתעברה מחברו או מינקת שמניקה ולד שנולד מחברו? ואם נסע, אם הוא כן יתחתן, יוציא ולא יחזיר עולמית. למה לא? הרי אתה יודע שהוולד הזה הוא מהראשון. תרץ את הגמרא, כאן יש סיבה אחרת. גזרה, שמה היא תתעבר מהבעל השני, אחרי שהיא כבר מעוברת מהבעל הראשון, והעובר השני ידחוק את העובר הראשון, ותעשה עוברה סנדל. סנדל, כותב רשי, ימאך צורת פניו כסנדל הזה שאין לו צורה. שואלת הגמרא, אי הכי, אם החשש במעוברת שהיא תתעבר פעם נוספת, דידי נעמי, כותב רשי, לא ישמש אדם עם אשתו מעוברת, שמא תחזור ותתעבר וידחוק אחיו, וימאך. ימאך צורת פניו. מתרצת הגמרא, לא חוששים לזה. אי למאן דאמר שמעוברת משמשת במוח, אז במוח, ואי למאן דאמר שלא צריך כי מן השמיים ירחמו, אז גם כאן לא חוששים כי מן השמיים ירחמו. שואלת הגמרא, החנמי, שמעוברת תתחתן מיד אחרי שהתגרשה או התאלמנה. וגם שם נעשה את העצות האלה. אילמן דאמר במוח במוח, ואילמן דאמר מן השמיים ירחמו, אז גם כאן מן השמיים ירחמו. שתי הטעמים של במוח ומן השמיים ירחמו, הגמרא מבארת בדף י' ב' עמוד ב'. בכל אופן, לא זה הסיבה. זה שאומרים אפילו לאישה מעוברת שהתגרשה או התאלמנה לא להתחתן מיד עם בעל אחר, זה לא מחמת שחוששים שמה העובר ימאך מהעובר השני. אלא משום דחסה. כותב רשי, שממעכו בשעת תשמיש. דחסה לשון לחץ שלוחצו, כדאמר לקמן גבי חליצה, צריך למדחסי לקראי, ללחוץ את רגלו. בכל אופן, זה החשש. שחוששים שמה על ידי זה, אבל הוא בר ימות. שואלת הגמרא, יח ידידי נמי? כל אדם נשוי, חוששים במעוברת את החשש הזה. עונה הגמרא, דידי חייס עלי. על העובר שלו הוא חס, לא חוששים לזה. הוא דואג לא לדחוק. שואלת הגמרא, אח הנמי, גם במעוברת חברו חייס ילווי, שאין אדם מתכוון להרוג הנפש, כותב רשי. אלא הסיבה שאדם לא התחתן עם מעוברת של חברו שמת או גרש, כי סתם מעוברת, ברגע שהיא תלד, למניקה קיימה. היא עומדת להעניק את בנה. וכאן אם היא תתחתן עם בעל אחר, חוששים דילמה, היא אברה. היא תתעבר מהשני, ומהקר חלבה, החלב שלה כבר לא יהיה טוב, ואז הבן שיוולד ימות ברעב, וקטללה היא תהרוג אותו מחמת הרעב. שואלת הגמרא גם כאן, היא אחי דידי נמי. גם כאן נחשוש שאישה מניקה לא תתעבר פעם נוספת, כדי שלא ייפסק לה החלב, והתינוק חלילה יקרה לו דבר כזה. מתרצת הגמרא, כשאישה נשואה מניקה, אז בעלה לתינוק, לבלת דידי, גם אם החלב יתעקר, ממס מסלי, היא תאכיל אותו בביצים וחלב, וככה הוא יגדל, הוא לא ימות ברעב. שואלת הגמרא, אם זה פתרון טוב, נו, מה שנקרא כל מיני תחליפים, מה שאנחנו מכירים בזמננו. אז מה הבעיה? אפשר להכיל כל מיני תחליפים. אז דידה נמי ממס מסלי בביצים וחלב, אז גם אם היא תתחתן עם בעל אחר, מיד היא יכולה להכיל אותו, גם אם היא תתעבר במאכלים אחרים, את אותו תינוק. עונה הגמרא, בעל השני לא יאהב לה, לא ייתן לה בעל מיצים וחלב. כמובן, מדברים פה מן הסתם בימים של רעב, שאין מה לאכול. וזה מדובר פה על ממש, או שהוא יאכל, או שהוא יאכל. מדברים פה כנראה במצבים של דחקות נוראה, לא מדברים במצב שיש אוכל שלו ים הולך לפח. הם מדברים פה כנראה במצב דחוק מאוד, שיכול לבצר מצב כזה, שאם זה לא הבן שלו ממש, אז הוא לא ימנע פת מפיו כדי להחיות אותו. שקדוש ברוך הוא לא יביא את עם ישראל לידי ניסיון. שואלת הגמרא, ולתבעיני ליורשים של בעלה הראשון, קיצור שתיקח ביצים וחלב או תחליפי חלב בשביל התינוק, מהירושה של הבעל הראשון להאכיל את התינוק הזה. אמר רבייה, אישה בושה לבוא לבית דין לתבוע מזונות מיורשי הבעל הראשון, והורגת את בנה. זאת אומרת, אומרים, גם במקרה שאנשים לא מתים ברעב, אנשים יכולים למות מחמת בושה. הם מתביישים לבוא ולבקש לתבוע את היורשים של בעלה, ועל כורחה מת בנה ברעב, אומר רש"י. למדנו במשנה שכל אישה, רגע שהתגרשה או התאלמנה מבעלה, לפני שהיא מתחתנת עם בעל אחר, צריכה להמתין 3 חודשים. אחת נשים בתולות, ואחת נשים בעולות. ואז בהמשך כתוב, אחת נשים נשואות ואחת נשים ארוסות. שואלת הגמרא, הן נינהו בתולות, מי הם אלה שהם בתולות? והן נינהו ארוסות, מי הם אלה שהם ארוסות? אם היא בתולה, זה אומר שהיא לא הייתה נשואה, אלא רק הייתה ארוסה. אז בשביל מה צריכים טוב גם בתולות וגם ארוסות? וכן, הן נהיו בעולות והן נהיו נשואות. אם אתה רואה שהיא בעולה, זאת אומרת שהיא הייתה נשואה. אמר רבי יהודה, הסיבה למה שהמשנה כותבת בנפרד, זה לא הכוונה שכל אחד מהם בפני עצמו, אלא אחיקה אמר, אחת בתולות ואחת בעולות שנתערמלו, או שנתגרשו בין מן האירוסין, הכוונה לבתולות, בין מן הנישואין, הכוונה בעולות, אבל באמת זה לא שני מקרים שונים, בתולות ובעולות, או ארוסות ונשואות. באמת הכוונה בתולות, הכוונה לארוסות, והכוונה בעולות, הכוונה לנשואות. מספרת הגמרא על רבי אלעזר שפעם אחת לועל לבית מדרשה. כל פעם, כל יום, אני נכנס לבית המדרש, לעסוק בחדוות התורה, אבל היה יום אחד שהוא לא נכנס לבית המדרש ללמוד. אשכחי לרבי יסי, הוא פגש את רבי יסי, אז מיד אמר לי, שאל אותו, מה אמור הבנן בבית מדרש? אני חייב לגמוע בשקיקה את הדברי תורה שלמדו באותו יום שלא הייתי בבית המדרש. אז רבי יסי אמר לי, אני אומר לך מה אמרו בבית המדרש. אחי, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי, שחולק על התנא הראשון במשנה, שאומר שלא משנה איך הייתה נשואה, זאת אומרת, אם היא הייתה נשואה או מאורסת, התגרשה, התאלמנה, כל אישה, ברגע שהיא התאלמנה או התגרשה מבעלה, לפני שהתחתנת עם בעל אחר, צריכה להמתין 3 חודשים. בא רבי יוסי וחולק, מה פתאום? אם היא הייתה נשואה ויש חשש אולי היא מעוברת, אז היא לא יכולה להינשא לבעל אחר, אבל היא יכולה להתארס, להתקדש לבעל אחר. מתמתין כמה חודשים, ואם היא מעוברת, נראה שהיא מעוברת מהבעל הראשון. ואם היא הייתה רק מאורסת לבעל הראשון, אז אין חשש שהיא מעוברת, אז היא יכולה גם להינשא לבעל השני תוך פחות משלושה חודשים. בהלכה היא כמו רבי יוסי. הנשואות התארסו והארוסות ינשאו. ולא צריכות להמתין 3 חודשים, כשאין חשש שהן מעוברות. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת הלכה כרבי יוסי? הרי החכמים שהם הרבים חולקים על רבי יוסי. ואם הרבים חולקים על רבי יוסי, הלכה כמו הרבים. ואם אתה רואה שהלכה כרבי יוסי מכלל דבריו של רבי יוחנן שפסק כמו רבי יוסי, כנראה שהדעה הראשונה זה לא דעת חכמים, אלא זה דעת יחיד. דה יחידה פליג עלי, זאת אומרת שזה תנא קמא, זה תנא אחד שחולק על רבי יוסי, זה לא חכמים. אומרת הגמרא, אין הכי נמי באמת, זה דעת יחיד, זו הדעה שחולק על רבי יוסי. והתניא, יש לי זה ראיה מברייתא. הרי אישה שהייתה כבר בחיי בעלה רדופה ללך לבית אביה, רגילה כל הזמן להיות בבית אביה. סמוך למיטת בעלה, היא הייתה הרבה בבית אביה, היא ודאי לא התעברה מבעלה. או שהיה לה כעס בבית בעלה, בוודאי לא התעברה ממנו. או שהיה בעלה חבוש לו עלינו בבית האסורים, או שהיה בעלה זקן, או שהוא היה חולה ואולי יכול להוליד. או שהייתה היא חולה ולא יכולה לסבול את התורח של להתעבר. או שהיא פילה את הוולד לאחר מיטת בעלה. או שהייתה הכרה שניטל ממנה הרחם. או שהייתה זקנה או קטנה שלא מתעברת, או שנולדה עם סימנים שהיא העילונית שלא יכולה להוליד, או שאינה ראויה לילד מחמת איזה סם שהיא לקחה, או איזה חולי שיש לה ברחם. והיא בוודאי לא מעוברת. בכל זאת צריכה להמתין 3 חודשים מאז שהיא התאלמנה או התגרשה. וזה הדעה של התנא הראשון אצלנו במשנה, וכאן בברייתא כתוב מי הוא אותו תנא. דברי רבי מאיר. לא מאוד מפתיע, סתם משנה ידוע שזה דברי רבי מאיר, אבל בכל אופן כאן זה דעת יחיד, הדעה של התנא הראשון. רבי יהודה, ואגב זה גם רבי יוסי, מתיר לאותם נשים להיארס ולנסה מיד, כי הן בוודאי לא מעוברות. אז מכיוון שהתנא שחולק על רבי יהודה ורבי יוסי זה רבי מאיר, זה דעת יחיד, אז אפשר לפסוק הלכה כרבי יוסי כשהוא חולק על רבי מאיר. והלכה כרבי יוסי, כך אמר רבי יוחנן בבית המדרש. אמר רבי חייא בר אבא, אחרי שרבי יוחנן אמר שהלכה כרבי יוסי, חזר בו רבי יוחנן מהמאמר הזה. אמר רבי יוסף, יש לי קצה חוט, אולי אפילו יותר מקצה, ואולי אפילו יותר מחוט, להבין מה הסיבה שרבי יוחנן חזר בו והוא פסק לא כמו רבי יוסי. אי הדר בי, אם הוא באמת חזר בו, ממתניתא דקרמה הדר בי, מהמשנה ששנו חכמים בכרם ביבנה, מהמשנה הזאת הוא חזר בו, או מהברייתא הזאת חזר בו. דתניא אמר רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה. כרם ביבנה זה היה נקרא, מכיוון שהיו התלמידים יושבים שורות שורות, כמו בכרם. שמעתי מהם שכולן, כל הנשים שהיו נשואות, והרוסות, אפילו שבוודאי אינה מעוברות, בכל זאת צריכות להמתין 3 חודשים. ממי שמעת את זה? מחכם בכרם ביבנה? מחכמים, מהרבים, הם סוברים כמו התנא הראשון אצלנו במשנה. אז אם הרבים חולקים על רבי יוסי, והם סוברים שאסור לשום אישה להתחתן תוך פחות מ3 חודשים מאז שהתגרשה או התאלמנה, אז הלכה כמותם, ולא כמו רבי יוסי. אמר לי רבי ירמיה לרבי זריקה, כי יאילת לקמי דרבי אבאו, כשאתה תיכנס לפניו, לפני רבי אבאו, רמי להתקשה עליו. ומי אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. ובמשנה שלנו, מתנן, מה כתוב? כל הנשים לא ינשאו ולא יתרסו עד שיהיה להם 3 חודשים, מאז שהתאלמנו, התגרשו, 1 בתולות ו1 בעולות, לא חילקו. זאת אומרת, התנא הראשון אצלנו במשנה זה סתם משנה, ורבי יוחנן אומר, הלכה כסתם משנה. רבי זריקה באמת הלך ושאל את השאלה של רבי ירמיה לפני רבי אבאו. אז רבי אבאו אמר לי, לרבי זריקה, דרמי לך, מי שיקשה לך את הסתירה הזאת בדברי רבי יוחנן, לא חש לקמחי, הוא לא חושש כשהוא תוכן בריחיים, האם הוא תוכן קמח, או שהוא תוכן דברים אחרים, והוא לא עושה מזה בכלל קמח. זאת אומרת, הוא לא חושש מה הוא אומר. הרי, אמנם יש כאן סתם משנה, ובדרך כלל רבי יוחנן אומר הלכה כסתם משנה. אבל אחר כך מחלוקת היא. הרי מיד המשנה מביאה גם את דברי רבי יהודה ורבי יוסי, שחולקים על התנא הראשון של המשנה. ובמקרה שיש סתם משנה, ואז יש מחלוקת באותה משנה, אין הלכה כמו הסתם משנה לפי רבי יוחנן. ואמר רב פאפה, ואיתם יש אומרים שאמר את זה רבי יוחנן בעצמו. במקרה שיש מחלוקת, ואחר כך סתם, זאת אומרת שההלכה היא כמו הסתם. מה שכתוב בסוף זה העיקר, וההלכה היא באמת כך. אבל אם כתוב סתם משנה, כמו שאצלנו, ואחר כך מובאים כמה דעות, יש מחלוקת, אז אין הלכה כמו הסתם משנה. אם כן, כאן, כשרבי הביא סתם משנה את דברי התנא הראשון, זה עדיין לא אומר שהוא סובר כמו הדעה הראשונה, כי אחר כך הוא הביא דעה של רבי יהודה ודעה של רבי יוסי, אז אם כן, יכול להיות שמצד אחד רבי יוחנן אומר הלכה כסתם משנה, ומצד שני הוא יכול לומר גם הלכה כרבי יוסי, כי כאן היה סתם משנה ואחר כך היה מחלוקת, אז יכול להיות שהוא סובר כמו רבי יוסי שבמחלוקת. עד כאן דף מ"ב.